מסכת ביקורים פרק שני. הפרק שלנו ידבר על ההשוואה בין ביקורים לבין תרומה ומעשר שני, ובשלב כלשהו הפרק יעבור לדבר על דברים אחרים לגמרי. משנה א', התרומה והביקורים. חייבים עליהם מיטה וחומש ואסורים לזרים. אז הביקורים, הפירות שמביאים לכהן בבית המקדש, ותרומה, אותה הפרשה שמפרישים מהגורן, יש, הם שניהם הם רק של הכהן, והם נאכלים רק בתארה. המשנה עכשיו תפרש את כל הדברים שבהם הם שווים. למשל, חייבים עליהם מיטה וחומש, כלומר זר שיוכל אותם במזיד יהיה חייב מיטה, ואם הוא אוכל אותם בשוגג הוא יצטרך לשלם קרן וגם להוסיף חומש ככפרה, ואסורים לזרים ממילא. והם נכסי כהן, כלומר הם שלא ממש, הוא יכול לקדש בזה אישה, הוא יכול למכור את זה. ועולין באחד ומאה, כן, זה שיעור ביטול של תרומה, אז לפי הדעה, לפי המשנה הזאת, זה גם שיעור הביטול של ביקורים שהתערבו בחולין. וטעונים רחיצת ידיים וערב שמש, כלומר צריך להיות טהור לגמרי כדי לאכול אותם, צריך להיות נטול ידיים, כלומר ידיים שהן לא שניות לטומאה, וערב שמש, כלומר לא מספיק להיות טבול יום, מישהו שטמא וטבל ועדיין לא יריב שמשו, צריך שכבר יעריב שמשו. הרי אלו בתרומה ובביקורים מה שאין כן במעשר, כלומר מעשר שני הם מותרים לזרים והם לא נכסי כהן אלא נכסי הבעלים, ואנחנו נראה עוד דברים במשניות הבאות. משנה ב', יש במעשר ובביקורים מה שאין כן בתרומה, כלומר הביקורים יש דברים מסוימים שבהם הם דווקא דומים למעשר שני. שהמעשר והביקורים טעונים הבאת מקום וטעונים וידוי ואסורים לעונן. הבאת מקום, הכוונה שצריך להביא גם את המעשר שני וגם את הביקורים לירושלים. וטעונים וידוי, יש לנו את וידוי מעשרות של מעשר, שלמדנו במסכת מעשר שני, ויש לנו את מקרא ביקורים. ואסורים לעונן, כן, זה דין מיוחד, למרות שהעונן הזה לא טמא, אסור לו לאכול שני הדברים האלה, כי שני הדברים האלה טעונים שמחה באכילתם. ורבי שמעון מתיר, הוא מתיר ביקורים לעונן, אנחנו נראה את שיטתו של רבי שמעון, גם ראינו אותה בעבר, שהוא מצמיד יותר את ביקורים לתרומה מאשר למעשר, הוא אומר כמו שתרומה מותרת לעונן, כך גם ביקורים. וחייבים בביאור, ורבי שמעון פותר, מעשר שני כידוע חייב בביאור, בשנה שאחרי מעשר עני, כלומר בשנה הרביעית ובשנה השביעית, ולפי תנא קמא גם הביקורים. רבי שמעון פותר, הוא אומר, גם בזה הביקורים דומים לתרומה, שאינה טעונה ביאור. ואסורים כלשהן מלאכול בירושלים, וגידוליהם אסורים מלאכול בירושלים. אז שני המשפטים האלה קצת קשים, אז מסבירים שאסורים, הכוונה, אם יש תערובת של מעשר או ביקורים שהתערבבו בחולין, אסור, אפילו אם יתערב רק כלשהו, כן? אפילו אם יש פי 100, פי 200 כנגדם, אסור לאכול את התערובת הזאת, אלא בירושלים. וכך גם גידולים, אם מישהו זרה אותם, כלומר זרה אפילו את התערובת הזאת צמחה, והיה בסך הכל כלשהו של מעשר או ביקורים, גם כן אסור לאכול אלא בירושלים, נחדד יותר, מדובר שהם התערבו בתוך ירושלים. עכשיו, מה הרעיון פה? יש לנו כלל שאומר שדבר שיש לו מתירים, כלומר דבר שאתה יכול לאכול אותו בהתר גם בלי להזדקק לביטול ההלכתי, אז אתה תחכה עד למצב שבו אתה יכול לאכול אותו בהיתר גמור. ולאכול מעשר שני מחוץ לירושלים, זה רק עם ביטול אפשר. לאכול אותו בירושלים לא צריך ביטול, זה ככה אוכלים אותו. לכן אם בתוך ירושלים יתערב לך הערבוב הזה, אתה תאכל אותו רק בירושלים, אתה לא תוציא אותו מירושלים ותאכל אותו מתוקף הביטול. כך גם בגידולים, אם זרעת את התערובת הזאת, למרות שזה ממש כבר שאריות זניחות של מעשר שני או של ביקורים, אתה תאכל את זה בירושלים כדין. וזה בלל שזה דבר שיש לו מתירים. ממילא, אם התערובת הזאת קרתה מחוץ לירושלים, אנחנו לא נצריך אותך להביא את כל התערובת לירושלים, כי זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. דבר שיש תרחה גדולה כדי להגיע למצב שיש לו מתירים, זה לא נקרא דבר שיש לו מתיר, דבר שיש לו מתירים. מוסיפה המשנה, אף לזרים ולבהמה. מחדשת המשנה, שאם התערובת ההיא שדיברנו עליה, קרתה בתוך ירושלים, היא אסורה, למשל אם זה היה ביקורים, שהביקורים אסורים לזרים ולבהמה. אז רגע, אם עכשיו יש זר, מבחינתו, זה דבר שאין לו מתירים, הוא לעולם לא יוכל לאכול לזה גם ככה. אז אולי בשבילו או בשביל הבהמה זה יהיה לזה דין ביטול, לא, אין לזה. תן את זה לכהן, שהכהן יאכל. ורבי שמעון מתיר, הוא אומר, לא עד כדי כך, הוא מדבר, מסבירים שהוא מדבר על גידולים. אם זרעת אותם, את התערובת, הגידולים לא נחשבים כבר התערובת, והם מותרים באכילה בכל מקום. הרי אלו במעשר ובביקורים, מה שאין כן בתרומה. זה דינים ששייכים רק מעשר שני בביקורים, אבל לא בתרומה. משנה ג', יש בתרומה ובמעשר מה שאין כן בביקורים. שהתרומה והמעשר אוסרים את הגורן. הכוונה, אסור לאכול מהתבואה עד שהפרשת תרומה, בוודאי אחרת זה טבל, וגם עד שהפרשת מעשר שני. ויש להם שיעור, כן, לתרומה ולמעשר שני יש שיעור, מעשר שני מדאורייתא 10%, ותרומה מדרבנן 1/50, עין בינונית. ונוהגים בכל הפירות, כן, כידוע ביקורים למדנו שזה רק בשבעת המינים, בפני הבית ושלא בפני הבית. תרומה ומעשר זה נוהג גם בימינו, וביקורים רק כשאפשר להביא את זה לבית המקדש. ובאריסים ובחחורות ובסקריקון ובגזלן, כן, אמרנו שביקורים, לפי הדעה של תחילת המסכת, לא נוהגת באריס, שהוא מקבל את הקרקע על מנת לאבד אותה ולקבל אחוזים מהיבול. חחורות מקבל את הקרקע על מנת לאבד אותה ולקבל תשלום ידוע מראש. סקריקון זה מישהו שהביאו לו קרקע כדי שלא ירצחו, שלא ירצח אותך. וגזלן הוא בא והשתלט על הקרקע. הם לא מביאים ביקורים, אבל כן צריכים להפריש תרומה ומעשר. הרי אלו בתרומה ובמעשר מה שאין כן בביקורים. משנה ד', יש בביקורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר. במה ביקורים מיוחדים? שהביקורים נקנים במחובר לקרקע, כלומר מפרישים אותם כשהם עוד מחוברים לקרקע, כפי שנראה בפרק ג', ועושה אדם כל שדהו ביקורים. כן, למדנו בעבר שתרומה, אי אפשר לעשות הכל תרומה, מעשר גם צריך להפריש מתוך משהו, וחייב באחריותן. כן, למדנו בפרק א', שעד שזה מגיע לעזרה, חייב באחריותן. לגבי תרומה ומעשר, ברגע שהפריש, כבר הפריש. וטעונים, קורבן ושיר ותנופה ולינה. מי שמביא ביקורים, ראוי שיביא יחד עם זה קורבן, כן, שלמי שמחה, כתוב ושמחת בכל הטוב, ושיר, אנחנו נראה בפרק ד' שהיו, כן, החליל מכה לפניהם, בפרק ג', ותנופה, מניפים את זה יחד עם הכהן לפני המזבח, ולינה, כתוב, פנית בבוקר והלכת לא עליך. משנה ה', תרומת מעשר, שווה לביקורים בשתי דרכים ולתרומה בשתי דרכים. כן, תרומת מעשר זה מה שהלוי מפריש מהמעשר ראשון. ניטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף כביקורים. אז ההלכות האלה של מן הטהור על הטמא ומן המוקף הם בעצם בנות זוג. למה אסור להפריש מן הטהור על הטמא? בגלל שלא מפרישים אלא מן המוקף. מוקף צמוד. בגלל שחייבים להפריש מדבר צמוד, לכן לא מפרישים מטהור על הטמא, שמה הטמא יטמא את הטהור. אבל בביקורים, בוודאי שמפרישים שלא מן המוקף, הרי אתה מפריש את זה עוד כשזה מחובר לקרקע, איך אתה יכול להצמיד שתי אילנות? וכיוון שמותר להפריש ביקורים שלא מן המוקף, מותר גם להפריש מן הטהור על הטמא. וכך גם תרומת מעשר, וזה מגזרת הכתוב. ואוסרת את הגורן, ויש לה, יש לה שיעור כתרומה. היא אוסרת את הגורן של הלוי, עד שהוא לא יפריש, זה כמו טבל. ויש לה שיעור כתרומה, זה שיעור מדאורייתא, שיש לתרומת מעשר, שזה מעשר מן המעשר. הכוונה 10% ממעשר ראשון. משנה וב, אתרוג, זהו, אנחנו עכשיו עוברים לנושאים שלא קשורים לביקורים. אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים ולירק בדרך אחד. שווה לאילן באורלה וברבעי ובשביעית, ולירק בדרך אחד שבשעת לקיטתו איסורו דברי רבן גמליאל. רבי אליעזר אומר שווה לאילן בכל דבר. אז אילנות, יש בהם כמובן דין אורלה, 3 שנים אסור לאכול, אסור בהנאה. שנה רביעית, זה רבעי, זה קודש הילולים להשם, מעלים את כל הפירות לירושלים. למדנו את כל ההלכות האלה במסכת מעשר שני. אז גם כמובן באתרוג יש את ההלכות האלה. ובשביעית, הכוונה, שכמו שפרי של כל האילנות הולכים אחר הכנתה, כאשר רואים את ההתחלה של ההתחלה של הפרי, אז אם ההתחלה של הפרי, הכנתה, קרתה בשנה השישית, אז זה פירות של שנה שישית, אין בהם קדושת שביעית. אם זה קרה בשנה השביעית, כמובן קדושת שביעית. אז לעניין האם יש לו קדושת שביעית או לא, הולכים אחר הכנתה. אבל הירק, איך הוא דומה לפי רבן גמליאל, שבשעה לקיטתו איסורו, מתי מתחייבים? לפי איזה שנה אני מפריש מעשרות, למשל מעשר שני או מעשר עני? לפי שעת לקיטתו. אם לקטתי אותו בשנה השלישית, אז זה יהיה מעשר עני, בשנה השנייה זה יהיה מעשר שני. בעצם יכול לצאת מצב מאוד מעניין, שבו הפרי חנת בשנה השישית, אבל נלקט בשנה השביעית. ואז, לא יהיה עליו קדושת שביעית כי הוא חנת בשנה השישית, אבל גם יהיה פטור מתרומות ומעשרות בגלל שהוא נקטף, ובעצם הוא פירות שביעית לעניין זה. ולפי רבי אליעזר הוא שווה לאילן בכל דבר. למה לפי רבן גמליאל הוא יהיה שווה לירק בעניין הלקיטה? בגלל שהוא נלקט לאט לאט כמו ירקות, שלירקות יש חיים מדף מאוד קצרים, לכן לוקטים אותם רק כשצריך אותם, והאתרוג הוא נשאר היטב על העץ כמה זמן שצריך, ולכן לא שווה ללקוט אותו סתם. משנה זין, דם מהלכי שתיים שווה לדם בהמה, דם מהלכי שתיים זה כינוי נחמד לבני אדם, אז דם אדם שווה לדם בהמה, להכשיר את הזרעים, כן אנחנו יודעים שיש שבעה משקים שמכשירים לקבל תומה, אחד מהם זה דם, אז גם דם אדם הוא מכשיר את הזרעים לקבל תומה, ודם השרץ אין חייבים עליו, אבל דם של שרץ לא רק שלא מכשיר לקבל תומה, אלא גם אין חייבים עליו על איסור אכילת דם, איסור אכילת דם זה איסור קראת, אז דרך אגב, לגבי דם מהלכי שתיים אין איסור קרת, אבל דם בהמה כמובן איסור קרת, דם שרץ אין איסור קרת, למה? כי דמו לא נחשב דם, לכן הוא גם לא מכשיר לקבל תומה. מה חייבים עליו? חייבים עליו כדין אוכל שרצים, שזה מלכות. משנה ח', המשנה שלנו עד סוף הפרק תדבר על קוי. מה זה קוי? קוי זה איזשהו יצור שלא ידעו אם הוא, בהמה או חיה, יש לזה המון הפקמינות כפי שנראה עכשיו. באופן כללי, בהמה זה יצור מבוית, זה חיה מבויתת שמשתמשים בה לצורך פרנסה, וחיה זה כל השאר. משנה ח', קוי יש בו דרכים שווה לחיה, ויש בו דרכים שווה לבהמה, ויש בו דרכים שווה לבהמה ולחיה, ויש בו דרכים שלא שווה לא לבהמה ולא לחיה. משנה ט', כיצד שווה לחיה? דמו טעון כיסוי כדם חיה. אז ההלכה היא שמי ששוחט חיה או עוף, ושפך את דמו וכיסהו באפר. לגבי בהמה, אין דין כיסוי אדם. ולכן דמו של הקוי טעון כיסוי אדם כדם חיה. דרך אגב, כל הדרכים שהוא שווה לזה או לזה או לא לזה או לשניהם, זה הכל חומרות, בגלל שאנחנו לא יודעים מה הוא בדיוק. לכן דמו טעון כיסוי כדם חיה. דרך אגב, לא יברכו על הכיסוי הזה, כי זה כיסוי מספק. ואין שוחטים אותו ביום טוב. זה בעצם פועל יוצא. לכן, בגלל שזה טעון כיסוי אדם רק מספק, אז לא שוחטים אותו ביום טוב, כי אתה נאלץ לטלטל אפר מספק. ואנחנו מעדיפים שווה אל תעשה, אל תשחט אותו ביום טוב, סליחה. לא לשחוט ביום טוב, ואם שחטו אין מכסים את דמו, כן? כי זה שווה אל תעשה. אל תטלטל, בשביל זה אפר. וחלבו מטמא תומת נבלה כחיה, ותומתו בספק. חלב, בבהמה, הוא אסור באיסור קרת באכילה, אבל הוא לא נחשב חלק מהבשר, ולכן הוא לא מטמא תומת נבלה. בחיה הוא מותר באכילה. ולכן אם החיה נתנבלה, אז גם החלב קשור לנבלה. ולכן חלבו מטמא טומאת נבלה כמו חיה, כי אצל חיה החלב כמו בשר. וטומאתו בספק, מה זה אומר? שאם נגיד זה נגע בתרומה, אנחנו לא נשרוף עכשיו את התרומה, אלא אנחנו נשים את התרומה בצד, ורק כשיפול בזה טומאה ודאית, אז אנחנו נוכל לשרוף אותו, אבל עד אז אנחנו לא נוכל לאכול אותו. ואין פודים בו פטר חמור, כן? כתוב שצריך לפתות פטר חמור בסה, זה לא סה ודאי. משנה ה', כיצד שווה לבהמה? חלבו אסור כחלב בהמה, כן? אסור באכילה. ואין חייבים עליו קראת. מצד שני, אין חייבים עליו קראת. אז נסביר, מה זאת אומרת אין חייבים עליו קראת? קראת זה עניין של הקדוש ברוך הוא. קודם כל זה במי שאכל במזיד. יש כלל שמי שבא לעבור על איסור קראת, במזיד ויתרו בו למלכות, אז הוא לוקה ונפטר מעונש קראת. אז גם אם יתרו בו למלכות, לא ילקו אותו, כי זה קראת מספק. כמובן שאם הוא יאכל את זה בשוגג, הוא לא יביא קורבן חטאת. ואינו נלקח בכסף מעשר לאכול בירושלים. וזה בגלל, כן, אנחנו יודעים שמי שמעלה לירושלים כסף של מעשר שני יכול לקנות בקר וצון, יין ושחר, אבל בהמה מותר לקנות רק אם אתה מתכוון לעשות מן הקורבן שלמים. עכשיו, הקוי הזה, אם זה חיה בסדר, אבל אם זה בהמה, אתה צריך לעשות מן הקורבן שלמים, עכשיו בוודאי שאי אפשר להקריב אותה כי היא ספק חיה. לכן לא לקנות אותה בכסף מעשר שני, כי יכול להיות שזה בהמה ואתה לא מקריב אותה לקורבן שלמים. וחייב בזרוע לחיים וקיבה. אז ההלכה היא שבבהמה צריך להפריש זרוע לחיים וקיבה מבהמת חולין ולתת לה כהן. זה ממון כהן, לא צריך לאכול את זה בטהרה. ויש כאן חידוש גדול, כי רבי אליעזר פותר שהמוצאים מחברו עליו הראיה. מה זאת אומרת? שהכהן יוכיח שזה היה בהמה ואני אתן לו, הוא לא יכול להוכיח. לפי תנא קמא יש גזירת הכתוב שמפרישים גם מקוי, כלומר גם מיצור של ספק, מפרישים זרוע לחיים וקיבה. משנה י' א', כיצד אינו שווה לא לחיה ולא לבהמה? אסור משום קיליים עם החיה ועם הבהמה. כלומר, אין שום יצור שאנחנו מכירים שמותר לזווג אותו איתו, כי זה עלול להיות קיליים, בין אם זה עם חיה, בין אם זה עם בהמה. בעצם מותר לזווג אותו רק עם קוי אחר. הכותב חייתו ובהמתו לבנו, לא כתב לו את הקוי. כלומר, הוא כתב לו שטר מתנה או בצוואה, אני מוריש לך את כל החיות והבהמות שלי, לא כתב לו את הקוי. אם אמר, הרי אני נזיר שזה חיה או בהמה, הרי הוא נזיר. כלומר, הוא אמר, אני נזיר שזה חיה. או שהוא אמר, הרי נזיר שזה בהמה. או שהוא אמר, דרך אגב, הרי אני נזיר שזה חיה ובהמה. או שהוא אמר, הרי אני נזיר שזה לא חיה ולא בהמה. אז הוא נזיר. למה הוא נזיר? או שזה מספק. או שזה בגלל שהוא באמת, לעניין חלק מהדברים הוא כמו חיה. לעניין חלק מהדברים הוא כמו בהמה. חלק מהדברים הוא לא זה ולא זה. וחלק מהדברים הוא כמו שניהם. ממשיכה המשנה, ושאר כל דרכיו שווים לחיה ולבהמה. באיזה דברים הוא שווה לחיה ולבהמה? המשנה נותנת שתי דוגמאות, טעון שחיטה כזה וכזה, כלומר חייבים לשחוט אותו, לא כמו דגים למשל, הוא מטמא משום נבלה ומשום עבר מן החי כזה וכזה. יש בו דין תומת נבלה, יש בו דין תומת עבר מן החי, ועוד המון הלכות כמובן, דמו אסור, אסור לאכול עבר מן החי שלו וכו'. עד כאן.